חשבתי ככה עכשיו באור של שמחת האירוסין. אני רוצה קצת מטבע הדברים, ערב ל"ג בעומר יש ל"ג בעומר יש את האור שלו, ואני אשתדל, סתם יכולתי עכשיו להפליג בדברים לכל מיני כיוונים, כי ל"ג בעומר זה באמת יום מאוד, ביחס אליי אמרתי, הוא מאוד מאיר אותי, מעורר אותי, מטלטל אותי כל שנה מחדש וכל שנה יותר. האור של רשב"י, וכמובן טוב ימים לפני חג שבועות, מתן התורה החדשה, ימים שמסגבים, מתחילים בפסח שני. פעם כתבתי בצעירותי איזה מאמר בספר זיכרון לבן דודי שנפל במלחמת לבנון, יצא ספר בשנת 83, שנה אחרי המלחמה, שנקרא אישי מועד. בן דודי נפל בסולטן יעקב, והיה אז תלמיד ישיבת הכותל. ואז הוציאו ספר שחלקו על, על הבחור, וחלקו, חציו התורני, זה היה רעיון יפה של הרב אדרי, לעשות על הימים הקטנים. והוא חילק את הימים הקטנים, עשרה בטבת, ט"ו בשבט, ט"ו באב, ובחלקי נפל ל"ג בעומר. אז כתבתי אז מאמר, שאני לא כל כך מאוהב במאמר הזה, הוא פשוט מאמר סוקר, מאמר שיש לו ניחוח הלכתי, מנהגי, היסטורי, לא באמת, כמו שהייתי בן 32, זה מה שידעתי לכתוב. ומסתבר שהמאמר הזה במשך שנים, ממש אני לא הופתעתי, זה היה לזה תפוצה של 500 עותקים לספר. כלומר, רק המשפחה ועוד לפה ועוד שם הוא לא נמצא בשום מקום, בספריות אולי, גם זה לא בטוח. זה איכשהו אנשים מאותם ימים, ממש רק מגיעים ל"ג בעומר, נו, ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, ככה מצביעים עליי, ל"ג בעומר. עוד זכר למאמר ההוא שהוא לא מי יודע מה. אז אני בכל אופן שם במאמר הזה ראיתי בין השאר את הקשר בין פסח שני ול"ג בעומר, כי המסורת של העלייה למירון ולקבר רשב"י היא מסורת שהיא גיבוש של מסורות שהיו במשך שנים, אני לא מכיר את כל הפרטים, לא זוכר פשוט, אבל היו עולים בין י"ד לי"ח, בין פסח שני לבין ל"ג בעומר, אז הייתה עלייה. וגם כי לא עלו דווקא לקבר רשב"י, שהיו עולים לקבר הלל ושמאי, לקבר רבי יוחנן הסנדר, ולא היה מרוכז דווקא ברשב"י. ודאי של"ג בעומר עצמו לא היה עדיין בהתחלה יום הילולה, שהיו דווקא לציון, וגם התפתחו מנהגים מאוד ייחודיים, שאנחנו לא מכירים אותם היום, היו שם שורפים בגדים יקרים בהילולה, והיו עוד כל מיני דברים מוזרים שנעשו שם, והיו אז הם צווחו כנגד מה שקורה בל"ג בעומר מכמה כיוונים. ידוע חתם סופר שהוא צווח צווחות נוראות על כך שלעשות יום בשנה שאין לו, אין לו מקור לא בגמרא ולא בראשונים, ועושים אותו מקום, הוא אומר, תל שכל פיות פונים בו, זה כמובן אירוני על הגמרא, על התוספתא על ירושלים, על התפילה לכיוון ירושלים, תל שכל פיות פונים בו, אז עושים את מירון, תל שכל פיות פונים בו, בשצף קצף, ממש הוא תוקף את הדבר הזה, נדמה לי שכותב אפילו חג שבדו מליבם, משהו כזה. והיה עוד צפת אחר, היה חתם סופר, היה בצפת, במאה ה-19, היה רב הלר, שהיה רב של צפת, הוא פרסם קונטרס חריף כנגד המנהגים שנוהגים במירון, זה עוד לפני שחיטת הכבשים, שהייתה יותר מאוחר. ההתנגדות הייתה מסיבות עקרוניות, קודם כל שפטירת הצדיקים זה יום של צער ולא של הילולה, זה כדרכם של המתנגדים. ודבר שני, ששרפו שם בגדים, זה איסור בל תשחית, ועוד מיני טענות כאלה ואחרות נגד מה שקורה במירון. כנגד הקונטרס שלו, לא זוכר שם הקונטרס, יצא קונטרס נגדי, שבא להגן על המנהגים של מירון. ויש שם לא טועה שהוא כתב את הקונטרס התוקף המגן. אני חושב שהוא כתב את התוקף ומישהו אחר כתב את המגן. אני אומר בזהירות, כי עכשיו זה לא יושב לי בראש. על כל פנים, זה היה מה שהדבר הכי מרתק בעניין, זה שמי שמכריע איך מתקבל מנהג חדש בעם ישראל, זה עם ישראל. עם ישראל פשוט הכריע. והנושא כבר ירד מסדר היום. היום אין שום מקום שיצאו איזה פשקווין כנגד העלייה למירון בל"ג בעומר. יש רק תחרות בחברות ההסעה מי ירוויח יותר כסף. זאת השאלה היחידה שמעסיקה אותם. אין שום... כן. ראינו אתר
של ישיבה מסוימת שבה יש כותרת של שיעור בנושא איסור העלייה למירון.
איפה? אתר
של ישיבה מסוימת.
טוב, אני מצטער, אני חושב שזה נורא מיושן, זה נורא כזה או שזה מין רטרו, כמו שאומרים היום באמנות, זה רטרו למאה ה-19. אבל היום יש תרבות של רטרו, שעושים כאילו חזרה.
מה
עובדי
אומר שיש
שם
פריצות
וכל
הדברים, מה שקורה שם?
מה יש שם?
יש המון פריצות בל"ג בעומר, וכל מיני...
שום פריצות, יש שם מקום צנוע וקשה, הייתי שם...
גם בבית המקדש בסוכות היה.
לרמה שבית המקדש עוד לא הגיע, אבל יש שם...
הסוג שרי, להיות פה...
יש שם סכנת, יש שם סכנת נפשות, מי שנכנס שם לציר בליל הגבורה מתחיל בנפשו, זה צריך להיות אדם עם כתפיים מאוד רחבות כפשוטו כדי לשרוד שם, ותמיד עושים כמה מעולפים שם החוצה, זה בסדר, זה חלק מהעניין. בכל פעמים מה שעשו לומר, שבאמת...
אני חוויה מרכזית שלי מופנה, פעם אומרה שהייתי בשנתיים, כשהגעתי לציר בחנייה הגדולה למטה היה... רכב ענק של הננחים של מירון עם טרנסים, עם הצחוק של האודסר ברקע ושמחים את הז'אנר ורחבה ענקית שרוקדים טרנס בחורים מובטלות אלה עם הפייס ואלה עם השייטלים רקדו שם ורחבה ענקית למטה ברב שמעון מי שלא ראה את הדבר הזה לא ראה משיח בא לעולם זה ממש איזה פלף לא עוד
זה לא, זה לא זכיתי לראות אולי השנה נזכר, אני לא יודע
צריך לדעת מאיפה להתאר
בעזרת השם אני יש, אני אקפיד להיות בחניה למטה לחפש את הננחים לראות מה קורה שם. על כל פנים זה מה שאני רוצה לומר על ל"ג בעומר, על העלייה למם. עלייה, אז זהו, אז באמת יש בזה משהו גם מכאן להתפתח גם מנהג של החלקה, שזה כבר האריז"ל לביא בנו ככה יש בספרים, שהביא את בנו בן שלוש לחנך אותו למצוות פאות וכולי, ככה התפתחו הדברים, זה לא בהתחלה, זה היה התגבשות של המנהג במהלך השנים, וסתם זה מושך את ליבי מאוד מאוד. ודאי שהאור של רשב"י בכלל, שבוע הבא לקראת יום ירושלים אני רוצה לדבר, אני שהתחלתי שנה שעברה על שלוש העידרות ועל ציון בירושלים בעידרא זוטא, וסתם אני רוצה לומר לך שאני קיבלתי מאבישר את הדוקטורט שלו על מות המלכים, וממש התענקתי בזה בשבת עונג רב, ושם באמת זה כזה עבודה שכולה לזוהר, ובאמת מאוד, התענקתי על העבודה הזאת, קראתי ככה אותה מצד לצד, לא את הכל, שלא יכולתי להיכנס לכל הדברים, אבל בין השאר גם עולה שם ההבחנה בין ציון וירושלים שלמדנו שנה שעברה בעידרא זוטא, והפעם בשלוש העידרות, המוקדים של שלוש העידרות, זה ממש מרתק. שוב, חזר לרשב"י, אבל הפעם בהקשר של ירושלים, זה בעזרת השם אני מתכנן ביום חמישי בשבוע הבא, לקראת יום ירושלים. טוב, זהו, עכשיו כאן בחרתי כמה דברים, סתם דברים יפים שהם התחדשו לי. יש לי לעשות שלושה נושאים כאן. אני תמיד מספיקים מעט, אבל אני רוצה לפתוח בזה איגרת של הרב קוק. זה נורא מעניין איך הדמות של רשב"י השפיע עליו, ושאלה של היחס בין חיי עולם וחיי שעה. עכשיו, הבאתי כאן את הגמרות, זה מפורסם, ואני נראה אותה סתם כדי להשתעשע עם הגמרה בבן על השעשוע, עשה להשתעשע קצת לקרוא את הדברים המוכרים, וגם בשבת למד ג' וגם ב... ברכות למדי, זה כבר שתי סוגיות שתרחו להשוות ביניהם בכל מיני הקשרים, אבל אחרי נראה מה שכתב כאן הרב קוק, אולי נראה, נתחיל עם הרב קוק דווקא, כי זה החלק שלא מכירים, והוא באמת מעניין, מעניין את צורת החשיבה של הרב קוק, איך הוא ראה ברשב"י איזה מקור להתלבטויות האישיות שלו, והנה כאן הדברים. שלום, זה מכתב משנת כ"ד מר חשוון, תרע"ו זה אלף, זה מזמן מלחמת העולם הראשונה, שהיה בשוויץ, ב-1916, בחודש מר חשוון, אז הוא כותב מכתב לאדם בשם זלמן פיגס. השאלה אם זה טעות דפוס שם, זה זלמן פינס, או שזה, אני לא יודע, כי היה כתוב שם במאגר המידע שסלי של גולשטיין, שם כתוב פיגס, אבל יש הרבה טעות של הקלדה, אז אני לא יודע מי זה אותו, כי השם הזה זלמן פיגס לא מוכר לי. אם מדבר זלמן פינס, איתו הייתה לו התכתבות, אבל אם אולי מישהו מוכן לבדוק את ה... אמיתות של האיגרת, אני לא הסתכלתי בספר עצמו, הסתכלתי רק במאגר, אז מי שרוצה לבדוק כאן באיגרות ראייה, יגיד לי אם זה טעות או לא. כן? הגביר זלמן פיגס וכל משפחתו היקרה בערכת השם וכל טוב סלע. שמחתי בדברי ידידות שכבוד תורתה אהובי שיחיה, אתה תשימו לב מה הוא התלבט כאן.
זלמן פינס.
מה? פינס?
פינס.
אוקיי, זה ככה היה לי, הייתה לי תחושה שזה... טוב, אז תקנו כולם, זלמן פינס. שמחתי בדברי ידידות שכבוד תורתו האהובי שיחיה והדרך על דבר ההצעה בעניין השבועון. שימו לב, השם מאוד היה ראוי לי לחפש את דבר כתיקון להודות לשם חסדו. כן, היה, אני לא יודע מה הרקע, אבל כנראה שזלמן פינס הציע לרב קוק לכתוב שבועון או לכתוב בשבועון, או להיות שותף להוצאת שבועון. אני לא יודע איזה שבועון צריך היה לצאת לאור ומה היה הרקע שלו, אבל אולי זה קשור למלחמת העולם הראשונה, אולי זה קשור למפעלים שהוא רצה לגייס להם כסף שהוא היה בשוויץ לטובת דגל ירושלים, או המטרות שהוא רצה לטובת ישיבת מרכז הרב שלה שהוא רצה לבסס אותה. אני לא בדיוק יודע מה הרקע לפנייה. על כל פנים, הוא אומר את הדבר הבא: בשכבר הימים אמרתי שיעקב תיקן מטבע שווקי ומרחצה בשכם דווקא, שצפה ברוח הקודש ומקור ומוכל לפורניות של חלוקה במערכות בית דוד, ויסוד מועסן למערכות בית דוד אמור במדרש שמשלושת החטאים שצריכים להתקן, שלמה ואחר שוב בני ישראל ביקשו את השם אלוקי ודוד מלכם, ומפני שנחסרה אמונה שמלך עוסק בתורה וחוכמה כדוד ושלמה, יוכל לעסוק יפה בענייני בעסקי העולם של הנהגת המלכות, ובא יעקב איש יושב אוהלים ונתן סימן שהוא מתקן גם מטבע השווקי ומרחצאות. והוא הדין רשבי, הצובח כל כך על הנחת חיי עולם בשביל חיי שעה, חטא לתקן תיקון חומרי להסיר התורך מרבים ולא לקפור, ותכף נראה את זה של התומה. אמנם היקובים הם גם כן רבים, ויחשוב מהם קצת. כן, שימו לב מה הוא מתלבט כאן, זה, ומאיפה לקח השראה להכריע את ההתלבטות שלו. אומרים לו, תסתרים לכתוב שבועון, זה מחייב, כנראה שבועון שעושה גם בעניינים מעשיים, בשאלות מעשיות, וזה מאוד מעניין. הרפוך היה הצבא שקוע בעסקי העולם הזה, בעסקי הנהגת היישוב, אבל זה היה ב-1916, שעוד עדיין היה יחסית צעיר. הוא היה בן 40 ב-1905, הוא היה בן 50 בגיל הזה, וכנראה שעדיין לא נכנס ממש לעסקי ציבור. זה 20 השנים האחרונות לחייו, עד גיל 70 שנכתב. ואז בעצם הוא דן עם עצמו, האם באמת אני יכול להיות גם רב, איש רוח, איש הוגה, איש שחי את ההערות שלו, ובו זמנים גם לעסוק בעיני הציבור. זה מה שהטריד אותו, ומצא מנוחתו ברשבי. שתכף נראה, שרשבי בעיניו גילם את הדמות בדיוק המטלטלת בין המערה לבין תיקון השווקים, לבין תיקון הטומאה בטבריה, שנראה את זה מיד בסיפור בשבת, ובדיון עם רבי שמעאל, האם אדם יהיה זוהר, אם אדם... תכף נראה את האדם שיהיה חורש וזורע וכולי, או שאומר מלך פן עשה בידי אחרים, תכף נקרא את זה. על כל פנים, הדיון הזה, מחלטו של הרב קוק, הוא באמת לקח אותו למקום מאוד אישי. הוא באמת חש מצוקה, שמצד אחד הוא הגעה לארץ וחייבת להפשיל שרבולים ולהיכנס לדברים קונקרטיים. ואגב, זו בעיה של כולנו, כולנו נמצאים במצוקה הזאת. כדי להיות אדם באמת רוחני, אתה צריך להיות אדם מרוכז. אתה צריך גם עם ריכוז פנימי. ריכוז פנימי זה תנאי הכרחי. אם אתה לא מרוכז, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה לא יכול לבוא מתוך נפש שעסקה עכשיו בעניינים אחרים, פתאום לסלוח לומר איזה משהו מתוך איזה לימוד, מתוך איזה רוחניות. זה פשוט לא עובד, זה לא אפשרי. השאלה היא לא שאלה של כמות השעות שאתה מחלק בין עיסוק בדבר פלוני לדבר אלמוני. יש שאלה של מכוונות, שאלה של ריכוז. אני אומר על עצמי לפחות, אני לא יודע איך זה עובד אצל אחרים. אם אני לא נמצא ממש מרוכז במשהו, במשך, באורך זמן, ויושב בדבר ממש לגמרי, אני, אין, כל הדיבור הופך לדיבור חלול, דיבור ריק, אני לא, כאילו, אומר את המילים. כדי לומר משהו ממשי, צריך להיות שקוע בו. וכאן הרב קוק הרגיש שזה ממש, הוא הרגיש כאן מאוים. הפנייה של זלמן פינס להשתתף באותו שבועון, שכנראה אמור להיות איזשהו כניסה להתעסקות, אני לא יודע בדיוק מה, זה מבחינתו היה דבר... שלום. שי, נמלה. זה מבחינתו היה איום, ואז הוא כותב כאן, בסוף כאן באופן מאוד מעניין, הוא חושף כאן ארבעה נימוקים, מהם העיכובים. כבר הוא רוצה לומר, אני בעצם רוצה, אני מתלבט אם להיכנס לסיפור, בכל מקרה יש לי ארבעה עיכובים. א', עוד איני רפא כוח לא עלינו, ומוכרחה לי להישמר מעבודה רוחנית כמה שאפשר, תיכוני ישר לשאול איתן הבריאות וחסדו. ב', קצת רחמתי וגלותי, ומה שאוכל לפעמים לעסוק בקצת שקידה, מסוכן אם כדאי להתערב גם פה בעסקים מטרידים כעריכה זו. כלומר, מכאן אני רואה שהוא מבקש לערוך את השבועון. ולערוך שבועון, מבחינת העיסוקים הרוחניים שלו, זה סוג של עיסוק שיסיח לו את הדעת. אין לי הרבה כוח גם ככה. אז אפשר להתעסק עם עוד דברים, גם את המעט שיש לי לא אוכל למצוא. ג' מסופקנים ומצאו לנו העוזרים בכל המקצועות הדרושים, גם לשבועון בעל השפעה כחלק אינפורמציוני, פוליטי, פיליטוני וכיוצא בזה. דלת על דבר חשבון ההוצאה, בסוף הגיעים לכסף. איני רואה שיספיקו 100 חותמים אחר חשבון המשלוח והעבודות הטכנית הצריכות הוצאה, חוץ ממה שאי אפשר כאלה נהיה עיתון עגום ולא שכר סופרים. כי אסא דמגן מגן שוויה, מי שהכנסתה בחילה גם שווה את זה. חוץ זה שאני יודע איך הוא המהלך פה על פי הדרך הרישיון קביעת בשוויץ, וכמה יערך הדבר והחסר של דפוס מקומי בעיר העריכה. אומנם אחר כל אלה אני מפליג רעיון שאולי יש בו משום בספוט הרבים, ואולי יש לקבוע תרתות דרכים כאלה שיכולים להקל את ההכבדות הנקובות, ואולי ימצאו סגר חבורה עוזרים ומסעדים. מה? באופן שעל ידי שעשית גם ידיע כי האימהם יוכל באמת לצאת לפועלו לעורר רוח חיי אמת לתורה ולתודה במדינה, במדינה כזאת הצליחה לתלת תחייה יתאים לכבוד האהובי ידיע לי בפרטיות ואיני חודם וכו' וכו'. מאוד יפה, הוא מתחבט כאן בצד אחד, הוא מרגיש שזה להגדיל תורה שם בשוויץ, כנראה שזה מקום שצריך לתת את התרומה שלו, והרב בשביל של הרב קוק אז הוא צריך לתת מאורו, ככה אומר זרמן פינס. ומצד שני אומר לעצמו, אני גם אין לי כבר כוח, ואני גם כבר ככה השקידה שלי זה כבר לא מה שהיה, ואני צריך את המעט שיש לי עוד טיפה להתרכז ולהיכנס לעסקי שוויץ, עסקי העניינים שם, זה לא בדיוק מתאים לי, אני יודע שזה לא ילך וניסע. אבל מה שעניין כאן זאת התלבטות מוכרת, ודרך אגב זה נורא, נורא, נורא יפה לראות, להציץ לפעמים ככה לעולם של הרב קוק ממקום קצת יותר לא ממקום רוחני, אלא מהתלבטות הפשוטה. זאת התלבטות, דרך אגב, שכל אחד מאיתנו בשלב כזה אחר של החיים שלו באמת נמצא בה. אדם מצד אחד יודע שכל אחד, כל אדם רציני, יש לו נגיעה בנשמה, ברוח, הוא צריך את הריכוז שלו. מצד שני, יש גם את המשיכות לכיוונים פרקטיים, כיוונים מעשיים, ולא מצד שיש יצרים שדוחפים לכל מיני כיוונים מנוגדים, גם מצד האובייקטיבי, שאדם צריך לתרום את חלקו בענייני הכלל, בענייני ציבור, זה, אין מה לעשות. מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לחמוק, אתה לא יכול להתעלם. אדם צריך להפשיל ידיים ולתת מי שלא למה שהוא יכול לתרום, וכאן מגיעה ההתרוצצות. והוא ראה דווקא ברשבי, אני לא מבין מה הוא ראה ברשבי, כלומר לאן רשבי לקח אותו. אם רשבי לקח אותו למערה, או רשבי לקח אותו לצאת מן המערה. זה לא הצלחתי להבין למה דווקא רשבי היה כאן, כי רשבי בדיוק זה הסיפור שהוא נשאר לא ברור. רשבי בתודעה עדיין נשאר רשבי של המערה, ולא רשבי שיצא מן המערה ואמרו לו רצה לשרוף את העולם, ואמרו יצא בת כל חזרו למערתכם. דווקא הרשבי עצמו לא ברור לי, אבל סתם זה מאוד 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 יפה שהוא אומר שרבי צווח על הנחת חיי עולם בשביל חיי שעה, והוא חטא לתקן תיקון חומרי. הפשט של הגמרא כמו שאני רואה אותה מיד, אני קורא את הגמרא אחרת מהרב קוק, אני רואה את זה אחרת. איך הוא ראה את הרב קוק? שבעצם רשבי למד את הלקח, הוא הבין שאחרי במערה זה לא הסיפור, ואז בא ואמר שצריך ללכת הפוך. אבל האמת היא שזה לא מה שכתוב בגמרא. בגמרא מופיע רשבי בדיוק כשלהפך, הוא נאלץ בעל כוחו שלא בטובתו ליישר קו עם אותה יציאה מהמערה, אבל זה לא מה שהוא באמת רצה לעשות. ועוד ככה קריאה שלי את רשבי כזאת, משני הסיפורים שנראה אותם כרגע. אז בואו סתם קצת להתענג על נתענק פה קצת על שני המקורות הללו, ואני רוצה להגיע בחלק השני לכתוב הזוהר, שזה באמת גם כן דבר שיש מה לדון בו. אז סתם אם אתם בואו ננסה לראות, אני קורא בגמרא בשבת כאן בעמוד הראשון בשבת למד ג' דיאתי רב יהודה לרבי יוסי ורבי שמעון, זה כמובן הרקע הוא אומרת ברומאים, דיאתי יהודה בן גרים גבאי פתח יהודה ואמר כמה נעים מעשיהם של אומה זו. אני אומר, גם דברים שמוכרים, כשדברים לא מוכרים לומדים אותם, כשדברים מוכרים משתעשעים עליהם. עכשיו אנחנו כבר, אני מניח שכולם מכירים את זה, בואו שנשתעשע, נצא לראות קצת נואנסים במה שמתרחש עם הסיפור הזה, כי הוא באמת סיפור ממש מופלא. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקים ושיבה עם זונות, מרחצאות לאדם בהם עצמם, קשרים יטול מהם נכס. כן, זה רשבי שהיה קשור כמובן לרבי עקיבא שהיה מראשי המורדים, וזה קו אחד, רבי עקיבא ורשבי, הם היו שייכים לצד המיליטנטי של בר כוכבא. ואז מה שרשבי מוסיף כאן העניין, זה לא רק עמדה פוליטית, נאמר, בהקשר של המרד, אלא עמדה הרבה יותר עקרונית. הוא בא ואומר איזו אמירה על הרומאים. דרך אגב, היום השאלות ששואלים בעולם הדתי, בעולם הישיבתי, על היחס לאמריקאים, לאומה האמריקאית, זה בערך התשובות מתפלגות באותו אופן עצמו. שמצד אחד יגידו שזה אומה של חסד, מצד אחד יגידו שזה אומה של אינטרסים, אומה שבעצם דואגת רק לעצמה ורק בקיצור, אלו שאלות שתמיד ישאלו, איך אתה מתייחס לאומה החזקה של התקופה. אז כאן הרשב"י נקט כאן עמדה, שאני מודה על האמת, אני לא אכחד מכם, שאני לא מזדהה מה שרשב"י אומר. לא שיש לי עמדה חיובית על הרומאים, אבל עצם העמדה שבונים קשרים לכתוב מהם מכס והמחצות לעבד מהם עצמה ושווקים וירשו בהם זונות, זה נכון שיש שם זונות ויש שם מכס ויש שם עידונים ופינוק הדוניסטי, זה נכון, אבל אני לא הייתי אומר בצורה כזאת נחרצת שהמניע, רשב"י נקט איזו עמדה מאוד נחרצת, הוא בא וטען כאן על המניע, כל ההוויה של העולם מהסוג הזה הוא עולם שכל כולו הוא באמת יש בו, הוא מייצג את הסיטרא אחרא, מייצג, יש רומי בירושלים, רומי מייצג את כל האנטי, את האנטיגון של האמונה, של הברית, של החסד, זה סיפור, זה עולם, זה לא הכרחי לראות כך את הדברים, אבל זאת עמדה, זאת עמדה נחרצת שרשב"י נוקט אותה, והיא גם מובילה אותו, והעמדה הזו בוודאי יש קשר הדוק בין העמדה הזו שפתח את הסיפור לבין הבריחה למערה, כלומר זה ממש הולך ביחד. זה לא מקרי שהוא נרדפו וברח, נכון שנרדפו אז הוא מחפש איפה להסתתר, אבל העולם של המערה הוא לא רק היה מקום להסתתר בפני הרומאים, הוא גם סיפור בפני עצמו, להיות במערה, עם אפלטון בלי אפלטון, זה סיפור שהוא עומד על הרגליים של עצמו, להיות במערה ולמצוא רוחניות במערה, זאת עמדה. והעמדה הזו באמת קשורה לאיזו עמדה בסיסית על העולם בכלל. אם העולם כולו, כל עניינו, זה רק באמת התיאור שיש כאן ש... שווקים לא שווה לזונות, מרחצות לבין עצמם, כשרים יותר מהם מכס, זה העולם, כל העולם הוא נגוע, כל העולם הוא רק מושחת, כל העולם הוא ריקבון, לא נותר לך, היה לברוח למערה. זה הדרך היחידה שלך לסעוד, להיות במערה. ואני חושב שלא רק אני מערער על העמדה המאוד נחרצת של רשב"י בהקשר הזה, גם הסיפור עצמו בגמרא שנראה תכף מערער על העמדה הזו, ולא רואה בה את המקום, והיום במיוחד, אני באמת אומר בכנות, אני באמת דווקא חושב שהסוגיה, עורך הסוגיה, מטרתה הייתה בדיוק לקעקע ולצאת נגד העמדה הזו, לא מתוך חסר הערכה לרשב"י חלילה, אלא מתוך איזו עמדה עקרונית של לפתח עין, שיש איזה ניכור טוטלי, כל כך מרחיק לכת, בין העולם היהודי, העולם של הברית והחסד, לבין העולם כמו שהוא. דרך אגב, משהו מהרוח הזו, זה בדיוק הרוח של הישיבות. שיהיה ברור לכם, הרוח של הישיבות יונקת ישירות מכאן. כמו שלמדתי בצעירותי, העולם כולו מבול. יש תיבת נוח, זה הישיבה. זהו, וזו אותה אמירה בדיוק, במילים אחרות, יותר או פחות מעודנות, זה לא משנה, אבל שהישיבה היא מערה, והישיבה זה המקום שבו אתה צריך להיות ולשכון בו, על זה אני גדלתי, משם באתי. ואני מכיר, והיום עולם הישיבות, אגב, זה לא פחות קיצוני. אני ראיתי לאחרונה באחד האתרים, שזה היה לחדרי חרדים, את המאבק שהיה באחת הישיבות בפתח תקווה. ומי שעומד בראשה זה אדם שאני מכיר את אחיו. ושם היה, יש מאבק ממש אלים לגבי שימוש הטלפונים ודברים שנראו לי דברים שמה בכך, ממש מאבק מלחמת עולם של חלק מהישיבה התמרד בראש הישיבה וחלק תמך בו, וממש סיסר ושמחו, ממש שם ראיתי את התיאורים הפלסטיים שם ורק אמרתי לעצמי, אתה לוקח עדיין בחור צעיר וזה מדבר על היום, לא תקופת רשב"י, אתה מראה לו איך שהטלפון כולו כלי משחית, אז אני לא משאיר בעיות, אני לא אומר שטלפון קשה או לא יש לזה ערך, אני לא אומר את זה, רק אני אומר שהעמדה שבחור יונק ממקום כזה, זה ממש מחזיר אותנו לרשב"י, שהתורה שוחלת במערה, כל ישראל ליצור דיפוזיה עם החוץ, הוא נידון לכישלון, הוא נידון, אני לא שם, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל אני פשוט לא שם, זה לא, אני אומר אני לא שם, לא מתוך שאני מדבר מנוכר לרשב"י, כי רשב"י הוא הרבי שלי, אני נוסע למוצאי שבת לרשב"י, אני שם, אני, תבין לו, אני נושא עולם, זאת המערה שלי, אבל המערה שלי היא מערה קצת יותר משוכללת. היא לא מערה כזאת, אין שאני אגיע לך מהעדם. המערה של רשב"י יצא בסוף רשב"י. המערה שלי יצא רק אני. אז כך שאני לא בטוח שאני אומר לכם דבר, לא משך אתכם דווקא בכירה שלי, כן, צביקה.
כמו הרב פרדה, כשאתה מסתכל על אנשים אחרים, יכול להיות שאתה יכול להסתכל עליהם בעין חיובית, אבל בסופו של דבר
וגם שאלה של איך הם מסתכלים על עצמם ואיך הם מסתכלים על מה שהם עושים, לא רק לפי המבט החיצוני שלי.
אין ספק.
השאלה היא מה שמתאום שזה המניע שלהם, או שהוא מזהה, הוא מזהה נכון אולי, את העובדה שזה האור שבכלים. למה הרומאים עושים את זה? תדעו, הגשרים הולכים עם זה, זה המחיר שאתם משלמים על זה.
יותר מזה, רבי יהודה לא משבח אותם אחרת משל רשב"י, במובן הזה שהוא אומר, הם תקנו גשרים כדי שאנשים יוכלו להגיע מהר ממקום למקום ולעשות רצון תורם. תקנו שווקים כדי שהמסחר יתעלה לאנשים. הוא לא נותן איזשהו נימוק אחר. הוא מסתכל ברובד של מה קורה, מה המציאות. הוא אומר, איזה יופי של המציאות. ורשב"י עושה פה מבט שניתוח תרבות אומר, תמיד מה שיניע את המציאות הקונקרטית זה ש...
אבל בסופו של חשבון, מי שאומר כמה נעים, או מי שאומר, נגיד רבי יהודה שאומר כמה נעים, והוא שאומר לא תקנו לצורך עצמן, הם משקפים שני מבטים על אותו דבר עצמו. אין משהו, אני יכול להגיד, לא, בסדר, זה רשב"י רואה שאכן זה ומה שקורה, זה הסיפור שם. ורק אני אומר לכם, בתודעה שלנו היום, שאתה יודע, זה הסיפור, להגיד כמה נעים, או להגיד לצורך עצמן, שאלה מה אתה מחליט לספר, זאת החלטה שלך, זה לא שיש כאן איזה אמת, אתה רוצה לומר שיש איזה אמת מוחלטת שרשב"י האמין בה.
שברמה התרבותית רשב"י צדק, זאת אומרת זה שלא רק שרשב"י צדק, גם בהרבה מובנים הוא עושה לפנים את התרבות הזאת. זאת אומרת זה שרבי יהודה מסתכל ככה ואומר, זה איזה יופי. אני אומר לו
רשב"י,
תפקח את
העיניים,
תראה איפה אתה
חי. אני לא יודע, אבל שני חלקי המשפט שלך עומדים בסתירה. זאת אומרת שרשב"י צדק בצד אחד, ראשי עם ישראל יפנים את זה. מה עם ישראל יפנים את זה? זה הברכה.
מי אמר?
שוב שאלה ש...
אני אפנים את הזנות, תפנים.
כל הכל השאלה, אני אומר, שואל מי אמר זה...
הנה, אנחנו עומדים הרי היום באותו מצב, דיברנו על ארצות הברית, אותו דבר. האם זה שניתן פרשנות מהירת עיניים, ובאמת נסתכל על זה בעין טובה, נגיד איזה יופי, תרבות המערב, יש דברים כל כך מרשימים, כל כך זה, האם זה בסוף יפתור את הבעיה שהאינטרנט בהגדרה מובנה בו פריצות? הוא מקום פרוץ באופן מובנה.
א', השאלה היא שאלה מאוד לא פשוטה, ואני עדיין אומר, כשאני עושה בסך הכל, השאלה תמיד מול מה אני שואל את השאלה הזאת. ואני אומר, האם בגלל זה הייתי מוותר על הקדמה ומוותר על המודרנה, ויותר על הכלים הללו, רק בגלל שזה גם מובנה בזה עוד דברים, או שלחילופין, בדיוק לכך נוצרתי, לכך אתה נוצרת, ואנחנו נוצרנו כולנו, כדי להעלות לי תוצאות מהמקומות הללו, למצוא את הערוצים ואת הדרכים, לא במובן הזה של טלפון כשר או אינטרנט רימון, לא במובנים כאלה, במובנים הרבה יותר בסיסיים. האם באמת יש להם כאן איזה מין, הייתי אומר, וכל אחד מאיתנו חש שיש פה איזה מין הערות חדשות על האדם ועל התודעה האנושית. שאומנם המראה שלהם הוא באמת מראה פרוץ, מראה מקלקל ומדרדר ומשחית, אבל מצד שני זה חושף איזה פנים בתודעה שאני די חי מהם ודי יוצר מהם ודי... אלא מה, אנחנו תמיד חיים בכמה רבדים. יש ברובד הפשוט, יש ילדים בבית, סתם ילדם בשביל עצמו, צריך להגן על עצמו והגנות, להיות יהודי ירא שמיים ולהתרחק ממקומות של פריצות ודברים מהסוג הזה. מצד שני, בעצם התודעה של הכלי, בעצם מה שכל אחד מאיתנו חווה מעצם חשיפתו לטכנולוגיה, יש אלוקים בטכנולוגיה, זה ברור לי לגמרי, אני לא חושב שזה מעשה שטן. זה בעצם מה שאמר הרבי מסאטמר בדיוק הרי על המדינה. הוא אומר אותו דבר בדיוק, זה סיטרא אחרא. מה אתה אומר, מה אני אומר, זה לא נכון, יש בזה הרבה בעיות של סיטרא אחרא, מה להגיד כאן במדינה. אבל אני חושב שבסופו של חשבון, יש פה גם שכינה מבצבצת בין ה... כי אם זה באמת מסובך, האמירות האלה הן יותר מדי פלקטיות.
אם נשתעשע...
רגע, אלך, אני קטעתי אותה, סליחה.
אז נורא מעניין מה שינוע מעלה, בדיוק לפני 30 שנה, ב-81, הרבביץ' הרבי יצא עם הרצון שלו שיהיה הקרנות של הפבריגנים שלו בטלוויזיה האמריקאית, חב"ד כמו חב"ד, גרדו לזה תוך כמה שעות. רבי יוידיש מסאטמר יצא אז בנאום מאוד משמעותי וגם מעניין, לא רק מריבה שהייתה מצויה ביניהם, אבל אי אפשר להיות בתוך המדיום הזה ולחשוב שאתה יכול לעשות פבריגן, זה לא יעבוד לך. כלומר, הכלי עצמו מעיקר האחוד, תעשה מה שאתה רוצה, תדרוש אלף דרשות, זה לא יעבוד לך. וזה מעניין, בדיוק אותו סיפור.
אבל טוב, אני בצד הזה, אני ממש נמצא בצד ברור של העניין. אני לא, גם לא הולך מרבי וחב"ד עם הקיצוניות שהכל, אוטובוס אגד יהיה תמונה של משיח, זה זילות שאני לא יכול לסבול אותה, זה כבר הקצנה לכיוון כזה. אבל עצם הפנייה לעולם ולעולם כמו שהוא, אלא כמו שכן שם. אני יכול בתודעה שלי, כאילו נמצא שם. עכשיו, איך אני מוצא אותו בתוך מעבי הקליפות, איך אני יכול להתמודד, ואיך אני יכול להיל בית יהודי, או את עצמי כיהודי, או את ביתי כיהודי, או את הסיבה שאני חי בה בתוך כל זה, איך נוצרנו? זה מה שאנחנו מנסים לעשות כל הזמן, זה בדיוק הנקודה. אבל אני חושב שחלק מהבעיה של התיאור של כל הדוברים פה, שהוא מאוד פלקטי, ולכן כמה נעים, זה כמו נשמע איזה מין שמלץ רומנטי כזה, כמה נעים, כאילו מה, איזה מין, רבי יהודה אני לא חושד בו שהוא דיבר דיבורים מהסוג הזה, היה כאן איזה מין ניסיון להביע עמדה לרמת עורך הסוגיה, אז הוא נתן לזה דיבורים פלקטיים, אבל מה שמונח ברקע זה אנרגיות מאוד לא פתורות, מכל הכיוונים. אז רשב"י איכשהו נוטה את זה לכיוון של המערה, ורבי יהודה נוטה את זה לכיוון של להפך, שדווקא אלוקים שוכן בחוץ, וכאן איכשהו לנסות לראות את האיזונים. אבל מה שאני רוצה לומר גם ברמה של ישיבה, ברמה של ישיבה, אלו השאלות הכי נוקבות. היום בישיבות, אני אומר לכם, אני יש לי את הפרספקטיבה, בכל זאת אני מצעירותי בישיבה, אני רואה גם את ההשתנויות במהלך הדורות. אני רואה שהישיבות לא השתחררו מזה, כבר הישיבות הן באופן מאוד מוצהר, זה סוג של השראה מהמערה של רשב"י. איך שלא יש מערה, יותר
אכפתית. אני חוזר רגע לסיפור, כמו ששמעתי אותו בכל סוף חכמנו, כשהייתי ילד קטן. כל סוף חכמנו יש לו יתרון, שכל סיפורי חז"ל בו אין בהם ביקורת. כולם קדושים, כולם טהורים, כולם... זה היה פרק התחום של רשב"י על אחלה מערה. ואתקע לנו היום כאילו כבר להיות בעמדה הסופר ביקורתית, כאילו אחלה מערה, אבל גם הדברה כתבה שמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש, וזה הכל דיקון אחד, באופן פשוט, הסיפור הזה אומר, רשב"י הלך למערה, נסע לו נס במערה, צמח לו שם עץ חרוב ומעיין מים, והוא ובנו הם מסרו נפשם על התורה 12 שנה, ורבי יהודה אתה לא שומע על שום דבר. רשב"י עד היום ב-400,000 איש ייסעו במוצאי שבת בשבילו למירון, ואף אחד לא ייסע לרבי יהודה בזמן הקרוב.
לא אוכל משם.
מה?
לא אוכל משם.
כן, לא מצאנו ש... העמדה כאילו ש... גם אתה באמת מתנגד למערה, הרי אתה... כמו שציינת, כל יום איך אתה באותה
מערה. זה בדיוק שאני אומר.
אז לא, יש איזה לא, שאלה אם זה פייר לעמוד בתוך המערה ולהגיד, מערה בסדר, קרוון, זה לא ממש, זה מערה בסוף, גם זאת מערה, ולבקר את כל המערות, בסוף הצורה שגם אתה שותף לה, זה תמורת המערות, אנחנו אנשי מערות
כולם. אני באמת מדבר עכשיו מתוך התחושה שקצת יעורר תשובה ותיקון, אני לא בטוח ש... ההתמודדות שלי במערה, זה הדבר שאני צריך לעשות, אני אמרתי...
אתה רוצה שעוד 2,000 שנה יבואו 400,000 לקבר של
רבי
דרייפוס
ללכוד
שם?
איך אתה אומר, זה לא ממש מעניין אותי, כל מה שאני לא רוקד שם זה כבר לא מעניין אותי. לא הייתי גם רוקד שם את ההזדמנות מילא, אבל מה פתאום שקדו סביבי, זה לא בעיה שלי כבר.
אבל
לא,
אולי זה...
אבל
השידה
של רבי זה גם רבי ישמעאל הרי חלק עליו.
כן, אני...
רבי ישמעאל?
תכף נראה, זה למטה, בסיפור למטה. כאן רבי ישמעאל לא מופיע, כאן מופיע אחרים ואחרים, אבל מה שמעניין זה, בואו ננסה לראות ביחד לאן הסוגיה עולה. עורך הסוגיה הייתה לא מגמה כאן, זה סיפור חתרני פה. בואו נראה, נגלה בזריזות לפרטים, ונראה לאן, איך נרוז את הסוגיה כדי ללכת לעוד, אולי גם לעוד משהו. אז המשך הוא ככה, אז על ברור וברי ותשע במדרשה, כל ימה ומייטל עוד פיתו גריפת וכוזת ומאיה וככה, שתו את המתחלה, התחבו בית המדרש, ושתו הביאה לו לחיה וקד מים וכל כתקיף גזירתה, כשהרדיפות התגברו, אמר לברי, נשים דעתן קלה עליהם, דינה מצער אלה בגליון, לא שמח על אשתו שבסוף יענו אותה והתגלף ונמצא, אז לא תשע במערתה, אחו התחבו במערה, הייתה חשניסה, איברלו חרובה ואינה דמאיה, ואמרו נשאל חמנאי, ואבו יתווין, היו מורידים את בגדיהם, ואבו יתווי עד צווארי הבחל, היושב עד צווארם בחול, שומרים על הבגדים שישוב על הבחול, גם זה פרט נורא מרתק, למה עשו את זה? למה הוריד את הבגדים לשבת בחול? כאילו היו הרומים בחול, מה הקטע? כלומר, אפשר לפרס בצורה פשוטה שרצו לשמור על הבגדים. אבל אני חש כאן, לא רק אני, כאלה שכתבו על הישיבה בחול, מצאו בזה משהו עוד יותר, זה משהו כמו קבר, כאילו קברו את עצמם או משהו, זה מין סוג של התאבדות. אתה שם את גופך בחול, הגוף גם, אחרי אתה נראה גם את הפצעים שהיו עליהם, הגוף שהוא לא נושם, הוא גם כן, זה חלק מזה, מסוג של מוות, אתה מונע מהגוף את האפשרות לנשום. כל הגוף יושב ושוכן בחול. הלאה? זה יותר דומה לגיהנום, אני חושב. מה?
זה העולם החול שלהם.
זה היה החול שלהם, מה?
זה גן עדן, ברויפוס יש עץ, יש נהר.
כן, אבל ישב בחול.
אנשים ערומים.
כאילו, אבל הם כן, כאילו ישים בחול, כאילו גם הם עץ.
מה?
הם גם טמונים בחול הזה, גם כמו עץ ששותם אותה באדמה. זה גם כן דימוי שעולה כאן מה...
תן לך.
מה? נכון, יש כאילו כמו עצם, שתקעו אותה בתוך החול. הלאה?
זהו, זה הרי שאלה שמביאה את האוכל.
כל היום, כל היום הגרסי, כל היום למדו, בעידן דסלויה, בשם תפילה, לבשו מכסה ומכמסתי בשביל התפילה, התלבשו, והדר משל חמנאי, הוא כיחד עולב לו, והורידו בגידים. איתבו 13 שנה במערת, ישבו 12 שנה במערה, עתה אליהו וקרא פיתחה במערת, אמר, מן לודאי לבר יוחאי, דמית קיסר בתיק זרתי, מי יספר לבר יוחאי שהקיסר מת? נפקו, יצאו החוצה. חזו אינשי דקקר ובזר, ראו נשים שחורשים וזורים, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כל מקום שנותנים עיניהם, מיד נשרף. יצא לתקוע ואמרה להם, נחרב עולמי יצאתם, וחזרו למערתכם, הדור הזול, חזרו למערה. איתבו טרס היה חשת, ישבו עוד 12 חודשים, עוד שנה, אמרו, אמר למשפט על שם הגיהנום, 12 חודש, כבר הם נישו את עצמם, כבר אחרי שיצא בתקוע ותקפה אותם, הם החליטו להניש את עצמם בגיהנום, ואז השנה ה-13 היא מוגדרת פה כגיהנום. היא מוגדרת פה שעכשיו, אחרי שיצאו פה לצאת החוצה, כי כבר הקיסר איננו, והם קיבלו לעצמם מרצון את החזרה למערה, בגלל שהם ראו בזה חטא, כיוון שהבתקול אמרה שהם רוצים להחריב את העולם, אז הם אמרו משפט השם, הם הבינו שהם רשעים. זו אמירה נורא מרחיקת לכת. הם באיזשהו מקום שפכו את עצמם כרשעים, ממש. ואמרו משפט השם הגיעו שני מסך הולכים. הם קיבלו מסר מהבת קול שהם רשעים. וזה לא, זה סיפור שעורך הסוגיה מספר פה עליהם, שהם ראו את עצמם כרשעים. למה היו רשעים? כי עצם הישיבה במערה, ופיתוח הניכור לעולם, ויציאה לעולם, שאתה רואה אנשים חורשים אזורים, ואתה באיזשהו מקום מקסח אותם, לא מקבל אותם, הדבר הזה נתפס אצלם כרשעות. הלאה, יצא בקול ואמרה, צאו ממערתכם נפקו. ואז בא השלב השני, כל לילה דאב ממחי רבי אלעזר, רבי מסי רב שמעון, עכשיו התחיל מריבה בין אבא והבן, איפה שרבי אלעזר היכה, רב שמעון ריפה. אמר לו, בני, די לעולם אני ואתה, די נשארים, מספיק אני ואתה, לא צריך יותר, אנחנו שנינו יכולים לנהל את העולם. בעד פניה דמה לשבתא, כשפנה ערב שבת, כניסת שבת, חזה הוא סבא דאב ענקי בדניאסה, הוא איש זקן שאוכל שני הדסים, וראית בין וראית בין השמשות, הרוקד בין השמשות, אמרו לה, אני למה לך? אמר לו, כחבות שבת, ותזגי לך בכלל למה צריך שניים, אחד כרגע זכור, אחר כרגע שמור. גם השאלה הזו כאן, והדוסיח הזה, אני רוצה לקרוא אותו בצורה משועשת. מה הדוסיח הזה כאן? יש לכם איזה רעיון? מה זה כאן שהם שהיו אותה? לא מספיק אחד, דס אחד, ואומר, אחד כרגע זכור, אחר כרגע שמור. מה קורה כאן? מה הסיפור כאן? אבל זה רק דבר שנורא יפה, ואם קוראים לזה באופן משועשה. כי הוא ראית, אז כן, אז זה רקד. והוא ענה תשובה, זה בשביל כבוד שבת. אז זה באו כמו איזה מין ליטווה כזה, שבת, צריך לדעת, אז אוקיי, אני אקח אחד. מה פתאום שניים, לא צריך שניים, תספיק אחד. אבל כשאדם רוקד, אז הוא לא, יש לה שתי ידיים, אז הוא צריך לרקוד ככה וככה, יש זכור, יש שמור, זה כבר ריקוד של שבת. וזה יכול להבין רק מי שחי בעולם. מי שחי בחוץ מסתכל על זה בעין משיפוטית, בעיה, בחוץ הוא לא מבין, אתה אומר, מה אתה צריך שהדס לשבת בסדר? אז אם הדס לשבת, ספיק אחד, מה זה כל העודפות הזאת, כל המעבר לזה? הלאה? אמר לי ברי חזי כמה חביבים מצוות על ישראל, יתיב דעתיו. עכשיו כבר כמה מדברים פה עכשיו על, אגב, חביבים מצוות על ישראל, זה יחזיר אותם ללימוד שבוע הבא, אלון בחביבות אתה למילתא, שיראה את זה בזוהר, על החביבות, שזה מופיע גם כאן, חביבים מצוות על ישראל, כאן הוא כבר אומר, שניים, זה כבר מצוות חביבות. אתה לא מקיים את המצוות, אתה מחבב את המצוות. זה כבר מכניס אותך לאיזה אופק אחר, של אותה עודפות שמגלים אותה, שאתה הולך עוד צער לחוצה מהמערה. כי מזווית שמערה אין מצוות חביבות, ובמערה אין בכלל מצוות. יש רק עבודת השם שכולה בלי כלים. ובחוץ, כבר עובדים את הקדוש ברוך הוא עם כלים. הכלים זה הדסים, זכור ושמור, ועובדים איתם, וכבר יש שעשוע. המקום הזה הוא כבר הוביל אותם עוד צד. חביבים מצוות על ישראל, יש כבר מושג של חביבות שנכנס כאן. שמר הפנחס בן יאיר חתני ונפק לאפי ויצא לקראתו, היידי לבייבני אבא כאריך לביסרי וחב הדאב הלך לבית המרחץ, ראה שאת הבשר שלו שהיה מלא נקבים באור מהישיבה בחול, אבא כברכי בכה וקנת לדימת עיניים וכמצב הוא בכה וירדות מאוד נהנה וצבח, אמר לו אוי שירתיך בכך, אמר לו אשרי אשריך שירתה לי ריתים בכך, זה היה מושר לראות את רשבי ואת רבי נזר בצורה כזאת שאם עלי היא לא ראיתה לי בכך לא מצא לה מכך. מה הוא בעצם אמר כאן? שבזכות הפצעים האלה בשביל הישיבה בחול אז הגעתי למה שהגעתי, זה כל ראשי הישיבה בישיבות המוסר עשה בזה מטעמים. אתם רואים? ככה, שב בחור 12 שנה, יהיה לך נקבים וכל, אז תצא יצא לך משהו. אם אתה תהיה מעודן מדי, ואני ידעתי על זה, אמרתי לכם, זה לא סיפור שאני אספר את זה. ואם עיקר קו המק שלה, בשרש ביקושיה, והמפרק הרפיחס בלירת ריסה פירוקה, בהתחלה רשרש ביקשה קושיה, חבי זה בערי, היה מפרק 12 תירוצים לסוף, כי המק שלה, בלירת בלירת קושיה, המפרק לרבי שיעור בן יוחאי יסוד 4 פירוקה. כלומר, היה לו יותר בהירות, יותר חריפות, יכול היה הרבה יותר, וזה ברור, היה לו הערות שלו הגיעו לרמה אחרת. אמר, הוי מדרחש ניסה, איזה ילד כמילתא. זה הקטע שנתפס בתודעה של הרב קוק, שראיתי לפני רגע. היות שקרה פה נס, אני אעשה תיקון. לכתיב היבוא יעקב שלם, הרב שלם בגופו, שלם במונו, שלם בתורתו. ואיך על פני העיר, אמר המטבע תיקלם, שמואל אמר שווקים תיקלם, רבי יוחד אמר מחצאות תיקלם, אמר איקה מילתא דבעי לתיקון, אמרו לו איקה דורך תדיב וספק תומה. יש מקום שיש בו ספק תומה, ואית לצער, זה היה בטבריה, ואית לצער לכהנים לעקוף, יש לכהנים, זה סר לכהנים אילוץ לאגף איגוף שמצייר אותם. אמר איקה איש ידד התחזק ככה טהרה, יש מישהו שמכיר את חזקת טהרה במקום הזה. אמר לו סבא, כאן כיתת בן זכאי תומסת תרומה, עבד אי הוא נמיחי כולך על הבקש שיתארג ולך דבר רב ציני. זה מין, לא יודעת יפה איך הפטנט הזה עובד, שאתה יכול לשים שם על המקום הזה כמו שעושים היום, איך זה נקרא, נו, ביו, איך זה נקרא, הטיפול שעושים היום ב... נו, תיישב על זה. ביקו, ביקום. ביקו, כן, זה משהו שדומה. ניסיתי לזה פעם? זה משהו דומה כאן עם התורמוסים, שאם יש שם עצמות מת, אז זה מקבל, או מתקשר, או מתרקח, אפשר לזהות את ה... בדרך הזו. יש אגב, אני בעצמי חוויתי איזה פעמים, יש אנשים שרגישים בכל מיני מאכלים, וחלק מהטיפול הזה, שאתה מניח לך על הבטן איזה מאכל, אתה ממש מרגיש כאב בטן, אתה ממש... זה דבר מדהים, שיש איזו רגישות שהולכת עם איזו אנרגיה שהולכת החוצה, ואתה ממש יכול לעשות איזה מין דרת המחדל, מה זה שרתיים לך, אני לא מכיר את זה, טוב, לא חשוב. הלאה. אמר הוא סבא תיאר מיוחד בין הקברות, אז אמר הסבא, הנה, רשבי תיאר בית הקברות. אמר לו, אם אני היית עמנו, אפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו, יפה אתה אומר, עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו, יאמרו, זה לא תפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים, לא כל שכן, יאב בעיני ונח נפשי. כן, מה בעצם מה בעצם הסבא הזה? מה אנחנו שנים פה, יודעים שזה תמה כאן. פתאום בא הלץ הזה, שאנחנו לא מכירים אותו, ותראה בית הקברות, תראה מה הוא עושה כאן, עשה לנו הוקוס פוקוס, תראה בית הקברות. אז איך זה נגמר? הסיפור הזה הוא סיפור נורא. ואז מה בעצם רשבי ענה לו? שעכשיו אתה, מה יגיד לו עכשיו? זונות לפרקסות זו את זאת, תלמידי חכמים, לכל שכן, כן, אנחנו מדברים בדברי תורה, תראה איזה עוינות, איזה ניכור, איזה מין חוסר פרגון. אתה אומר לי ככה, רשבי תראה בית הקברות, ככה מתייחס אליי. ואז אתה ננב בו, אז רשבי לימד אותה לקח, חזר למערה, חיש מהר. מיד זה כאן הוא בדיוק הבין את ה... כשפוגשים אנשים כאלה, והדו-שיח הנורמלי, שיהודי עם מסורת, אז כאן יש מסורת מן הסתם. כאן במקום הזה בטבריה, יש תומה. פתאום מגיע רשבי, עושה להם איזה מין תעלול, ופתאום זה נהיה טהור. הוא אומר, גידו, רשבי תהיה בית הקברות. ולא היה טוב, לא אומר שהמקום הזה טוב, משהו, זה בית קברות, ורשבי תהיה בית קברות. זה בעצם מה שמונח כאן. זה דו-שיח נורא מרתק, בן אדם שהוא איש מסורת. כמו שהיום בא, חפשו יותר לקטניות. יבוא הבנים השמרנים, יגידו, מה זה? מה אתם ממציאים פה? יש לנו כבר מסורת מדורות שלא אוכלים קטניות, וזו דוגמה אומנם רכה כזאת, אבל יש איזו עמדה מסורתית. אתה לא... ויש עמדה כלילה, שאתה ככה בקלות, אתה... בוא זה יעשו, היום זה מותר, ככה חופשי. והעמדה הזו, זה בדיוק המתח בוויכוח בין רשבי לבין הזקן. רשבי נתפס כאן דווקא באופן פרדוקסלי, דווקא רשבי שיצא מן המערה, כבר יכול להרשות לעצמו להיות הרבה יותר, הרבה יותר בשעשוע עם התורה. הוא יודע יותר, הוא יש לו את הדרך שלו, איך אפשר לזהות, והאיש המסורת לא מקבל כאלה דברים. הוא איש מסורת, כאן זה תמי, ואז סיפר לי סיפורים. ואז רשבי מפעיל את התותח על שלו, נתן יהבי עין, נתן עיניו, כלומר באיזשהו מקום, ואז זה לא נגמר, נפק לשוק, הלך לשוק, חזי על יהודה בן גירים, אותו יהודה בן גירים שהוא זה שהלשין, ואז, שמור איזה שסיפר, ואז אמר, עדיין יש לזה בעולם, נתן עיניו ונעשה גל של עצמות. עכשיו, הסיפור הזה, שאני קורא אותו, הוא בפירוש הוא סיפור לא טוב, סיפור שמראה את רשבי שמגיע עם כוחות על לעולם, מנסה איכשהו לתמרן כאן בתוך עולם שהוא לא יודע איך פועלים בו, ומה הכלבים שלו, ואיך זה עובד כאן. ודרך אגב, היום חלק גדול ש... או היה לפחות, זה נראה לכם משתנה, חלק גדול של המתח בין העולם החרדי לבין המציאות, היה בדיוק ברקע שלא מבינים את השפה. היום זה מאוד משתנה, היום זה משתנה עד כדי כך שהיום זה ממש מאיים על העולם החרדי. העולם החרדי היום כל כך מבין את השפה, הרבה יותר מהציבור הדתי לאומי בהרבה מובנים, אבל באמת השאלה היא שאלת השפה. העולם יש לו שפה, בשפה כאן מתנהלים, יש פה, אם יש לך מקום שהוא תמה הרבה שנים, נגיד בית העלמין תמה, אתה לא יכול לבוא במין כל מיני טריקים כאלה, או מה שנראה כטריקים, ונגיד זה טהור. כי אם אתה לתורמוסים עושה לכל מיני תתן שביקום כאלה, נתחלת להחליט שזה המקום הזה הוא טהור. זאת לא השפה של המסורת, זה לא השפה של העולם. המסורת לא מתנהל בצורה כזאת. ודווקא המערה שחרר אותם מכל שפה. השפה, המערה זה הדבר עצמו. אתה לא יכול לבוא להקשר אחר ולבוא עם שפה של מקום אחר. אי אפשר לבוא עם השפה של המערה אל העולם, עם השפה של העולם אל המערה, זה פשוט לא עובד ככה. ואז כאן בדיוק המתח שהסוגיה מביאה כאן, שהוא באמת מתח שכולנו חווים אותו, כי מצד אחד אנחנו מאמצים בית מדרש, ומערה של בית מדרש, ושפה של בית מדרש. יוצאים החוצה, הרבה פעמים אדם מגיע לציבור של בעלי בתים, זה קרה המון, שבחור שהוא מגיע לבעלי בתים, מתחיל להעמיס עליהם כל מיני דברים, וזה יוצר מתח, יוצר עצבים, יוצר מתחים, יוצר... וכאן אנחנו מכירים מה קורה ששפה אחת מגיעה לשדה שבו שם השפה היא שונה, ונוצר מה שנוצר. אני חושב שהדבר הזה כאן ברמת הסוגיה לפחות, איך שאני קורא אותה, הוא באמת הביא אותנו כאן, מצד אחד רשבי מורלה פה על רשבי כמו שרמנה אמר בצדק, רשבי זה רשבי, זהו, לא משנה איך נעשה, ואני אומר, אני אומר את זה, רשבי זה רשבי, זה הרבה שלי, אני שם ממה ואני שותה, אני חי רשבי. מצד שני, אני גם רואה את ה... ברמת הסוגיה, זה לא מוצא כאידיאל, זה ודאי לא מופיע כאן כזה מין... כל הסיפור לא מספר סיפור המאהבה כסיפור שצריך להתרפק עליו. ממש לא. הוא סיפור שמספר אותו כסיפור לא טוב. סיפור שעם ישראל לא יוכל לחיות ככה. עם ישראל יצא בגלות, הוא צריך בגלות, במיוחד אחרי מרד בר כוכבא, הוא צריך למצוא את עצמו את השפה שלו כדי לשרוד בעולם. ודאי שזה לא יוכל להיות ברמה שהוא ישמור את הליכור ואת ה... ולא יבין את ה... את, ה, את, ה, את השפה שמתרחשת בין... דרך אגב, אני אסיים, זה נורא מעניין. דיברנו על הרומאים, דיברנו על היוונים. ליברמן, שהיה חקר את פרופסור, הרב פרופסור שאול ליברמן, בספר יוונים ויבנות בארץ ישראל, כשנחשפתי לפני המון שנים, מאוד הפתיע אותי. בעצם הוא הראה שם, תמיד הרי דברים על חוכמה, סורים על חוכמה היוונית, וסיפור על רבי שמעאל, ובין אחותו וכו'. והוא מראה שבכל הספר, באופן ממש הוא לא יאמן. הוא ממש מראה כמה שחזל היו עמוק עמוק בתוך התרבות היוונית. הוא מראה ממש במקורות כמו שהוא קורא יוונית על בויה ולטינית והכל, הוא קרא הכל. הוא יכול להציג ממש מדרשים ומול המקור היווני, להראות ממש איך שהמדרש זה לא רק דומה למקור, זה הדבר עצמו שנהיה מלובש בשפה מדרשית. כלומר, שם הוא מראה כמה שמצד אחד בשפה צריכים להגיד שעשו לו חוכמה יוונית, אבל בפועל חז"ל היו מצד לצד, כולם נמצאים בפנים, והרבה מובנים זה בדיוק הסיפור. הסיפור הוא שיש כאן שפה כפולה. מצד אחד השפה שצריכה ליצור את הבידול, כיוון שיהודים צריכים להיבדל, אבל גם בתוך הסיפור הזה על הבידול יש פה דיפוזיה של כל מה שמתרחש בה, זה יושב על... עכשיו, איך אפשר, האם ניתן לחנך אנשים או לחנך את עצמנו ובכלל ליצור תורה או להרחיל תורה שיהיה בה מין כפל לשון כזה, מין... אישיות בין עולמות, בין אפשרויות ובין שפות, התשובה שהיא כן, התשובה שהיא גם אין גם ברירה, כאילו, זה לא שאלה שכאילו באלטרנטיבה, כלומר, כן, תבואי.
ראיתי שיעור בראש צורים כאן, היה שיעור נדרש אחרי הקידוש בשבת, ושסבל בין האנשים של היישוב להעביר שיעור, זה חוויה מאוד מעניינת. וצאת נקודו של רשב"י, הלכה, אגדה, פחות או יותר, הלכתי עם הסוגיה הזאת, עם הגמרא הבאה שהבאת, ועוד. אז מרימה את היד אחת מסכנות הקיבוץ, והיא אומרת, אני חשה המון המון התנגדות, כי היה לה מאוד קשה, אני לא מזדהה עם רשב"י הזה. אמרתי לה, למה את אומרת את זה? ואומרת, תראה, הוא לא היה מתקבל לקיבוץ דתי, לתורה ועבודה. אז אמרתי לה, צודק. אז אמרת, באמת רשב"י, הקושי הגדול שלנו עם רשב"י זה בגלל בגמרא בדף ל"ד בברכות, שהוא לא בסיפור של ארץ ישראל, במובן המעשי שלו, הוא לא בסיפור של תורה ועבודה, הוא לא בסיפור של הדור נעזי בעולם, הוא נמצא בתוך ההקשר של המערה ושל הגל של העצמות. המתח הגדול, ככה אני מרגיש, בסביב האמירה של הרבה עשו כאילו בישמעאל ואתה בידם וקרשמי ולא אתה בידם עם הקונוטציה של הרב קוק, שבסופו של דבר אנחנו מתלבטים בין הרצון שלנו, אני אומר, אנחנו אפילו הלכנו בשביל הציח, בין הרצון שלנו לדבר בשפה של העולם ולהיות חלק מהעולם, לבין החשק שכל הזמן מבצבס לו להיות איזוטריים ולהיות אליטיסטיים ולדבר באיזושהי שפה שלא באמת כולם מצליחים להבין אותה, כי יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד, גם אמיתי וגם מעניין. זה מתח שהוא...
זה סיפור מכונן מהבחינה הזאת, זה בדיוק מה שרציתי לחסוק, בדיוק את הדבר הזה, שאתה אומר עכשיו. כן, אני רואה כאן, ואין כאן כל כך, האמת, אני מוכיח את עצמי בדבר אחד, כי גם אני, כל הדיבור הזה על היציאה מן המערה, הוא דיבור של מערה. זה גם כחלק מהעניין, גם כבר רק כשיוצאים במערה, אפשר לדבר על להכנס למערה, לדבר כמובן לדברים, כמי שבאמת יוצא מן המערה, מי שיצא באמת, כבר אין לו איזה מין אור מקיף של בית מדרש, הוא די מתרוקן, הוא באמת בסופו של חשבון, אני אומר ככה, רשב"י מבחינתו חשב שהזקן הזה הוא באמת לא חלום. כי מה יש לו? שני הדסים ביד, מה הסיפור? אבל הוא לא משהו, רשב"י לא יכול לדעת שגם הזקן עם שני הדסים, הדסים האלה זה גם כסוג של מערה. הוא שוכן בהדסים האלה בזכור ושבור הזה, בריקוד הזה, הוא בנה לו מערה אחרת. וכאן בדיוק פער השפות, המבט העוין, הוא לא נתן בו אמון שהדסים האלה זה גם כן אופציה של מערה אחרת.
זה אופציה אחרת של קיום דתי, דווקא זה אופציה לא
מערתית,
הדסים
נמצאים במקום. כן, כן, מי שרוקד עם הדסים, אתה עוצם את העיניים, אתה כבר יצא מהמערה שלך, שאתה לא...
זה משהו אחר.
ברור שזה מערה פחות מנוכרת.
רוב האנשים שיושבים כאן מסביב לשולחנות
בבית המדרש
לא יישארו בבית המדרש לנצח, בעזרת השם. השאלה מה יקרה בעוד 4 או 5 שנים לתלמידים שלנו או לכל מי שמסע את השיבה. עכשיו אני אומר, החוויות שלך ושלי לצורך העניין כרגע, אם אתה רגיל בינינו, הן חוויות שנמצאות בתוך בית המדרש שאנחנו עזבנו, גם אם עשיתי תואר באוניברסיטה, זה לא באמת נחשב. והסיטואציה של אדם שעוזב את הישיבה הרבה פעמים היא סיטואציה שגורמת לו להסתכל, אני מסתכל על חברים שלי ברטרוספקטיבה לעולם הישיבה לפני כן כאיזשהו עולם מיושן, תקופה בחיים, פרק שעשיתי אותו, סימנתי על הלב, עכשיו אני נמצא במקום אחר שאולי הוא המקום האמיתי.
מה שאני באמת חושב, בקשה שאתה אומר כרגע, אני חושב שמה שלא הסכלנו עדיין ליצור קהילה. אני לא רואה שצריך בית מדרש, צריך למצוא קהילה, לא קהילה במובן הפיזי, אלא במובן שבו נוגעים זה בזה ויש מקום, יש משהו שאתה מרגיש שאתה לא לבד. אני חושב שהבעיה מתחילה שבית המדרש הוא האופציה היחידה, מוכרת בנוף שלנו, שנותן איזה ביחד, שיש לו איזה טעם רוחני, משהו כזה, כשאתה יוצא משם, אתה מגיע נזרק לאיזה מין, אין דרייבר, אין תיווך שיכול ליצור...
אבל החיבוש של הסוגיה זה הזקן עם ההדסים. זאת אומרת, ההדסים, החיבוב שלנו בשבת, הרוץ לקראת שבת, הריח הטוב, יש פה מושגים שצריך טיפה לעבוד עליהם, אבל זאת כן אלטרנטיבה, שרשב"י לא מסכים להבין אותה וליהנות ממנה ולהיות חלק ממנה. אני לא יודע לחבק אותה. המוטיבציה הזאת של לעשות שיעורים לבוגרי ישיבות היא סוג מסוים של פתאום. כאילו, להחזיר אותם לישיבתיות, סדף כשיעורים ישיבתיים. אני לא בטוח שזה הכיוון.
אני בטוח שזה לא, זה יכול להוסיף משהו, לא, אני לא מזלזל, אבל זה לא הכיוון. משהו בקהילה שנוצר בנחלאות עכשיו למשל, זה גם כן נותן איזו התחלה של איזו נגיעה, אבל אני אומר שלפי דעתי הציבור הדתי עומד לפתחו היום שאלה באמת של יצירת קהילה, אבל לא קהילה במובן שנוצר בעשרות השנים ביש, שזה היה לזה יותר ממוקד מטרה כדי להתנחל באזורים הללו, וזה ברוך השם היה זה יש לה הצלחה אדירה, שהיא לא נופלת מההצלחה של הציונות הראשונה אז, זה אבל קטע יותר בהקשר המאוד מסוים של ההתיישבותי. והחינוכי והמוזיאות חינוך וכו'. אני מדבר על קהילה לא במובנים האלה, אלא במובנים במובנים אחרים, שבה אדם ירגיש שיש לו איזה מרחב, יש לו איזה מקום שבו באמת קורה משהו, והמשהו הזה הוא מרגיש בו טוב, מרגיש בו בבית. וזה דבר שמי שהולך היום לאוניברסיטה, הולך למקום עבודה באיזה הייטק, הניכור שם זה ממש לא יאמן, זה לא יאמן. אני רואה אנשים, מה חוויית יום העבודה שלהם? זה פשוט לא יאמן. אתה יוצא הבוקר, אתה הולך למקום שאין בו שום דבר שאתה יכול לגעת בו, שום דבר, זה הכל...
אומר, מול זה, שני ההדסים והחיבוב של המצווה, זה אולי עולם של רשב"י, עולם בלי מצווה. הוא עולם של תורה.
זה אפילו לא תורה, זה גם לא תורה.
כמו הזקן המפורסם שהוא
לא... כן, בפרשת שמיני.
ורשב"י לא קיים מצוות, הוא נמצא במקום שתורתו אומנותו והכל...
זה אפילו תורה אין שם. לא רק זה, אפילו תורה, זה לא תורה, זה כבר משהו שהוא מעבר.
באלטרנטיבה, קודם כל, לשים את המצוות כאלטרנטיבה לתורה, זה דבר שבישיבות אולי מזלזלים בו, אבל
הוא נפלא.
הוא אופציה נפלאה, ולשים את חיבוב המצווה, יכול להיות שפה נמצא איזשהו...
יש בזה באמת גרעין, זה נכון. אני באמת מתכוון לזה, כשאני אומר קהילה, אני מתכוון בדיוק לחיבוב הזאת,
שם צריך ללכת.
כן.
תודה רבה.
חזק. דרך אגב, אני סתם רוצה לומר שאפרת כותבת עכשיו ספר על מושקו, ואני כאן ממש מתענג על עוונות רב. בין השאר, בדיוק לזה, שאני רואה איך החבר'ה של אותם ימים, באמת זה פשוט מופלא בעיניי, לחשף באופן בלתי אמצעי לעולם, שידעתי אותו באופן כללי מלמעלה, אבל לא ממש בצורה כמו שזה מתואר בספר הזה שהולך ומתרקם. שם גם נוצר משהו נורא חזק של קהילה, שקהילה שהיא, שם ממש גם היו מסור נפש כפשוטו, אז היו שתנאים פיזיים כולל אנשים שנהרגו, וגם אחרי השואה וכל מיני דברים. לא, אבל זה אבל היה חוויות של פעם, של הקיבוצים, של המושבים השיתופיים, מראשית דרכם, שהיו גרעינים שממש יצרו איזה מין ביחד של חלוציות של פעם. היום זה כבר לא הסיפור, היום לא מגבשים אנשים עוד איזה יישוב חדש או משהו כזה, זה כבר לא מעניין, בסדר, אתה כבר עוד יישוב, פחות יישוב, זה כבר לא אישו עכשיו, זה לא מה שמדבר. ואז כשהצעד הבא בעיניי, באמת מה שאשר יבורי עלה כאן, הסוג של פתיחת הלב, החביבות, טוב, אמרתי, אלו דברים שאני רק זרק אותם לחלל, אני באמת מאמין שזה אפשרי, רק... טוב, יש מישהו סידור כאן? אני בר יוחאי, לא כזה, זה אשכנזי מדי.
בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, נשאת ציד נזר הקודש, אבוש על ראשך פאריך. בר יוחאי, מושב טוב ישב את היום נסע, יום אשר ברכת, במראה צורים שעמדת, שם קנית עוד חווה דרך. בר יוחאי, עצה שיטים עומדים, לימודי אדוני הם לומדים, אור מופלא, אורי קודם יוקדים, הלוהי מה יורוך המורך. בר יוחאי, ולי זה תפוחים, העלית ללבד במרקחים, סוד תורה כציצים ופרחים, נעשה אדם נמר בבורך. בר יוחאי, נעזרת בגבורה, ומלחמת עדת השערה, וחרב הוצאת מתערה, שאלפת נגד צורריך. בר יוחאי, למקום אבני שיש, הגעת לפני אריה לאיש, גם גולה כותרת על האיש, תשורי ומי ישורך. בר יוחאי, בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים, שבע שבתות סוד חמישים, קשרת גשרשים קשריך. בר יוחאי, יוד חוכמה קדומה, השקפת לכבוד הפנימה, למד בית נתיבות ראשית תרומה, נמשר זיבורך. בר יוחאי, אור מופלא ומעלה, יראת מילה ותקירב לה, תלומה ואין קורא לה, נמת אין לא תשורך. בר יוחאי, אשרי יולדתך, ואשרי ים הם לימודיך, ואשרי עמדים על סודיך, לבוש שחושן תומך ואורך. היי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. טוב, שבת שלום, נגבי עומר שמח.
שיעור לעשה הלכה.